ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן מביתן הבריכה ברודוס. הפרק בשיתוף ביר בזאר. ביר בזאר מציעים לשלוח בירות קראפט ישראליות לכל מקום בארץ, לא משנה איפה אתם גרים. ללא דמי משלוח, הפרימום של הבירות, חומרי גלם איכותיים בלבד בישול בתנאים הטובים ביותר. מפציר בכם להסתכל בעמוד המארזים שלהם באתר. יש את מארז שכחו אותי בבית, תוספות קולינריות, תוספות חוברות צביעה, תוספות פותחניות, שזה פותחן. ממליץ לכם כמובן גם על המארז שאני הכנתי שם. תעשו טוב, של הפודיום, עם חתול שמן, האוקו נהדרת, אני מתגעגע, ביר בזאר, חתול שמן, אפשר להזמין כבר עכשיו לנתב"ג? עוד כמה ימים. טעמנו, זה נהדר. שוב, מגיע אליכם עד הבית, האתר כל כך מגניב, נסו בעצמכם, ביר בזאר COIL, או חפשו בגוגל ביר בזאר. יש שם מארזים של 8 בירות או 12 בירות, 8 בקבוקים, 12 בקבוקים, וכמובן, הנחה. אז הנה, קוד קופון הפודיום במעמד רכישה, לא לשכוח ללחוץ הזן, כדי שהקוד יוזן, ויש לכם 10% פחות, אז יאללה, ביר בזאר מארזים, תעשו טוב. הנחה ומשלוח חינם, דמיינו שאור יוזן אומר שנתון ולחיים. פרק עם חתם אל חמיד עלה, פרק עם אביב לוי עלה, סושל של ברצלונה, פרק עם קובי מיכאלי, האנליסט של ויטסה, יעלה כנראה כבר בסופש, אבל גם פרק שמשחרר את הדוב עם אמיר שורוש עלה. ועכשיו אנחנו ברודוס, ואתם לא תאמינו, הופמן חוזר. איתי תן בראש! וואו, כמה התגעגעתי. אלן דור הופמן.
שלום.
יואו, יואו, תשמע, המערכת יחסים האלו, זה צריך לעשות עליה סרט, אני כל הזמן, אני נפגש איתך ומתגעגע ונפגש ונפרד, ונפרד ונפגש.
אתה ברחת.
אני התקרבתי. כאילו, אתה פשוט...
אתה רוצה לספר איפה אתה אגב?
כן, אני אספר. אני עכשיו, אני ברודוס. הייתי חמישה שבועות. וואי, שכחתי את השיר הזה, תכלס. אפשר שמישהו יכין לי כזה, זה? איתי, אתה יכול? בטח איתי לא מכיר את זה, הוא לא רואה ארץ נהדרת. זה מארץ נהדרת, נכון? אז הייתי חמישה שבועות בהולנד, וכששמענו שמחזירים את הגנים, אמרנו, טוב, יאללה, מה, ילדים צריכים מסגרת, אז התחלנו לחזור. הקטע שיש, אנחנו צריכים גלח פה, אתה יודע, צריכים לעשות את הבידוד במקום נורמלי, אז אנחנו עושים אותו ברודוס, ונחזור עוד מעט. אז בגלל שהתקרבתי לשעון ישראל, אז אתה הסכמת לחזור. עדיין לא נפגשנו, אנחנו עדיין במערכת יחסים בשלט רחוק, ובאיתי רחוק, אבל אני רק אספר שזה מוזר, ליגת האלופות חזרה, ואת היום הראשון ראיתי בהולנד, ואת היום השני ראיתי פה. מה שכן, אני אשמח שאני אחזור לארץ, אז ייפסק המאבק שלי בלינקים, לינקים טובים, לינקים רעים, לינקים בינוניים.
יש משפט שאומר, אין לינקים רעים, יש לינקים שרע להם.
אני חושב שלכל הלינקים, אני חושב שלכל הלינקים רע, אגב, אני מטיף פה לצפייה ללא לינקים, שלא תחשבו, כן? אבל, אגב, יש גם לינקים חוקיים, שלא תגידו שאני פה, זה. יש לינקים של Israel TV, יש מלא לינקים, מלא לינקים. אי אפשר לא להתחיל עם מנור סולומון.
כן, תשמע, אני אגיד לך משהו.
נו.
אתמול התחיל המשחק, אוקיי, התחיל המשחק, ואתה רואה שמנור סולומון מול פרלן מנדי. זה פחות או יותר הסטטוס של המשחק הזה מבחינתו, כן? אז אני באתי לצייץ, אתה יודע, רחמים על סולומון, שהוא קיבל את המגן השמאלי, אולי הכי מהיר, הכי חזק, אחד הכי, שהכי קשה להתמודד מולם בעולם, באמת, פרלן מנדי, אם אתה צריך לחפש משהו טוב בריאל מדריד בשנה ומשהו האחרונות, אז הייתי אומר זהו. עזוב שהוא שיחק בצד ימין בגלל אילוצים. ואז מתחיל המשחק, ולא זוכר איזה דקה זה היה, הוא עובר אותו על הקו כאילו הוא לא קיים בכלל. כאילו הוא לא קיים, ואמרתי, טוב שלא צייצתי את זה. ומתחילה המחצית הראשונה, ואתה רואה משהו לא הגיוני מול העיניים שלך, כאילו קבוצה, עזוב את כל הסיפורי הקורונה שלה, כן? הרי היו חסרים 10 שחקנים בשחטר דונייצק. הרבה מאוד שחקנים צעירים בחלק הקדמי, אחד מהם הגיע ממכבי פתח תקווה, אחד מהם הגיע מאשטוריל, אחד מהם מהנוער של גרמיו, שחקנים, אתה יודע, שכמעט ולא עשו כלום בכדורגל העולמי עד לפני שנתיים, ועושים בית ספר לריאל מדריד, מחצית ראשונה זה היה בית ספר לכדורגל, ואז מגיע הגול הזה, שהוא, אתה יודע, בוא נהיה פרובינציאלים, כן, אבל זה היה באמת
בוא.
הדובדבן בקצפת של המחצית הזאת, כי זו הייתה מחצית מדהימה, והגול הזה היה מדהים, הוא היה מדהים. זה מנור סולומון בנה גול מול ריאל מדריד, 60 מטר מהשאר שלה, מול עדר מיליטאו ורפאל ורן, אלוף עולם, כן, השאיר גם את רודריגו בדרך, ומרסלו הסתכל עליו מרחוק, וטיבו קורטואה לא יכול היה לעשות שום דבר מול הדבר הזה. וזה היה פשוט מדהים, אתה יודע, אין, אתה יכול לחפש כמה מילים שאתה רוצה, אבל זה היה מדהים. מדהים.
אני חושב שהמחמאה הכי גדולה למנור סולומון היא שאנחנו מאוד מאוד מתלהבים היום ממה שהוא עשה, ויש בכל אתר ישראלי איזה 4-5 ידיעות גבוהות על הדבר הזה, בערוץ הספורט תקצירים בכל מיני, בנדב יעקובית ובנדב יעקובית רוסית, ובנדב יעקובית ערבית ובנדב יעקובית שגזית, ואני עכשיו מגיע למחמאה הכי גדולה, אני חושב שאנחנו עוד מעט נפסיק להתלהב מהדברים האלה. זאת אומרת, נתלהב, אבל זה לא יהיה בכל פעם להעלות את האבא ולהיזכר כמו שאנחנו עוד נזכר ונזכרנו פה בכתבות וכל מיני דברים כאלה, כי אנחנו נתרגל.
הבעיה של מנור, סבבה להתרגל. הוא כרגע, הוא עושה את זה רק בוטיק, כאילו יש לו גול אחד בסנסירו מול הטלנטה, יש לו גול אחד מול מנצ'סטר סיטי באיתיחד, ועכשיו מול ריאל מדריד. תן לנו גול מול, אתה יודע, דינמו קייב, ואז סבבה. גם את זה יש לו, אתה יודע, גולי מול קלאב ברוז' כזה. אבל כרגע הוא מביא רק את ה, אתה יודע, ברמה הכי גבוהה. וכנראה שאגב זה תלוי, זה קשור מאוד למישהו, ולמה שנוח לו ככדורגלן. אני חושב שהרבה יותר נוח לו לשחק מול קבוצות כאלה שתוקפות, שלא מסתגרות, קו הגן הגבוה, כל הדברים האלה. ובעולם רואים את הדברים האלה, אתה יודע, מסתכלים על המשחקים האלה. והוא לא יהיה שם כנראה, כן? זה באמת, הוא בחר, אני חושב, את המקפצה הכי טובה בכדורגל העולמי, בשבילו. אין מקפצה טובה מזאת. שחטר דוניאצק.
כן, קודם כל רק נגיד ש... אתה יודע, קראתי קטע מכתבה עליו והכל, וכשכתבתי עליו זה היה באוקטובר 2017, אז קיבלתי את התגובות הרגילות של, די, עוד לא קרה זוג נעליים ועוד לא זה. אז קודם כל, חלס עם השטויות האלה, תמיד אנחנו עושים ומדברים על אנשים שלא קראו זוג נעליים, ובתקווה שאחד מהם יקרא זוג נעליים, ואז כן יהיה כיף. אתה כן צריך להטריע על כישרונות על, ומנור סולומון, אולי בגלל שכל כך הרבה, לא יודע, ישראלים כאילו נכוו מכל מיני כישרונות על לכאורה כאלה, היה ברור שהוא the real deal, כי זה גם שילוב של אופי. וכל השחקנים שראו אותו בנבחרת בפעם הראשונה, כשאלישה לוי זימן אותו ולא נתן לו לשחק, אלא רק זימן אותו מן זימוני ניסיון כאלה, סיפרו שהוא אחד שלא מוריד את הראש, וכן אחד עם אופי חזק. והדבר השני, שאותו כמובן שכחתי, זה שאחרי זה גם, בטח שכחתי ורציתי להגיד, אבל במרץ 18, אוהד כהן, הסוכן, היה,
כן, כן.
היה אצלנו בפרק, והוא אמר שהוא טופ 5 בעולם בעמדה הזאת, הוא גרא לזה אז בגיל שלו. אז כמובן שעכשיו הגילאים מתערבבים והכל, אבל אתמול, אתה יודע, בוא רגע, נעזוב שנייה את, 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 את הסיומת, אולי אליה נגיע אותו. הדריבל שבהתחלה, היה לו 5 דריבלים במשחק, 5 מ-5, 100%, לא מפילים אותו, את זה גם ראינו בנבחרת. כוח, מרכז מסה, איך שתרצה את זה, מרכז מסה נמוך, יש לו את זה, יש לו את זה בענק, ו... כאילו...
כן, בכלל.
שוב, זה,
אני חושב...
זה הפעם היה ברור, זה יקרה.
משהו קטן. אני חושב שלא מדברים על מספיק על הנתונים הפיזיים שלו. אני חושב שהתרגלנו שכדורגלן ישראלי שמצליח באירופה, זה כי יש לו טכניקה וכי יש לו כישרון או לא יודע מה, אבל אתה רואה נגיד התקפה מתפרצת, וצריך לצאת עכשיו לספרינט כדי בתקווה אולי לקבל את הכדור ברחבה, הוא משאיר את כולם מאחור. ושוב אני חוזר, הוא השאיר את פרלן מנדי בספרינטים כמה פעמים מאחור, ובכל הטאקלים וכל הדברים האלה שאתה אומר באמת, הוא נשאר על הרגליים. אז מעבר לכל הכישרון והטכניקה והדברים האלה שיש לכדורגלן הישראלי, יש פה שחקן, עזוב נתונים פיזיים כנראה, שיודע לעבוד מאוד מאוד קשה, ולשים את עצמו ברמה הזאת, בדברים האלה שאין לך כשאתה נולד. וזה אני חושב הגדולה כרגע של מנור סולומון, שלמה שיש לו, מה שהוא נולד איתו, הוא הוסיף כל כך הרבה, בזמן
כן,
קצר.
ופה כן חשוב, אתה יודע, כן לספר אם עוד אנשים, זה מה שרציתי גם להגיד קודם, אם אנשים עוד קצת לא ידעו, שכחו, והתחלתי להתאפק בתקווה שאולי נפסיק להתלהב בעתיד מזה, אבל אנחנו כמובן עדיין מתלהבים וצריכים להסביר. אז הוא בא מבית של כושר, זאת אומרת, אבא שלו היה, התחיל מאמן כושר של טניסאים.
כן.
וזה אולי גם קצת מסביר, הוא היה, אתה יודע, מגיל שנתיים, הוא היה עושה לו את האימונים האלה של הקורדינציה והתמצאות במרחב ושיווי משקל, ובגיל ארבע הוא לקח אותו לטניס, ואז גם כשהוא כן התחיל עם הכדורגל, אז הוא גם מוסיף לו שלוש פעמים שבוע כדורסל. אתה מבין? כאילו, הוא ידע שהוא יהיה כדורגלן, אבל הוא חשב, יוסי אבא שלו, שבכדורסל מפתחים יותר קורדינציה. ובכיתה ג' הוא לקח אותו לאתלטיקה. ושוב הוא אמר, זה מהכתבה, שהכל בשביל הכדורגל. זאת אומרת, אתה מבין, כאילו, ואז הוא לקח את הכדורגל, אז ביום שישי היה לו אימונים מיוחדים רק איתו. וכל הזמן, כל הזמן, זה כאילו, לא יודע, שוב, אנחנו נשווה פה לדוגמאות אדירות, אבל נגיד יש את האבא של האחיות וויליאמס, נגיד, תבין, יש את ההורים האלה, עם החזון, שברור שהילד גם צריך להיוולד עם משהו, אבל זה גם מאוד מאוד משפיע.
שבגיל שלוש כבר הוא ידע שיש לו יעלום ב... אני רואה את הילדה שלי בגיל שלוש, אני מקווה, אתה יודע, שיהיה בסדר, אתה יודע, אבל הוא בגיל שלוש...
אני אגיד לך את האמת, אני ראיתי, ויוסי, אם אתה שומע, שלח הודעה, אני מה זה מקווה שהגזמת, כי הילד שלי עוד לא יעלום בכדורגל. עכשיו אני... לא, הוא יהיה יעלום בכל דבר אחר, אני לא בא לפה, אבל אני כן רוצה לשמור על האופציות פתוחות, יוסי, אז אם אתה יכול רק להרגיע ולהגיד שגם בגיל ארבע, יכול להיות, כאילו, שיחקתי עם ליאו במאודן לפני שבוע, פעם ראשונה שהוא רוצה לשחק איתי כדורגל.
ראיתי את הוידאו, אורן, תמחק את זה מהר.
זהו. שמע, מה שלא עלה לרשת זה שהבן דוד שלו והוא, הבן דוד שלו בן שנה וחצי, כן, הם רצים להתקפה מתפרצת נגד אף אחד, ולאחד נפלו המכנסיים, עזוב, זה היה מאוד קשה. בקיצור, אז באמת גם, עכשיו בוא כן נדבר על כאילו הדבר שאמרנו שכאילו חסר, זה סיומת. אז איך אתה יכול להסביר את זה, איך אתה יכול להסביר את זה שהבעדה מגיע, שלושה משחקי נבחרת, ופשוט תקשיב, קורות, מעל משקופים, משמאל לקורות, מימין לקורות, לידיים של השוער. לא יודע, 12 מצבים איכותיים.
משהו כזה, כן.
הכל יוצא. ואז אתה אומר, גם אורי שימן אותו, ואומר, הוא השתפר בסיומת, אבל קורה, וזה וזה, הוא השתפר גם, ביוד, הוא השתפר. אבל אז הוא בא למשהו שאתה לא יכול, לא יודע, שמה, בוא תנסה להסביר, זה קצת פחות, בגלל זה שלב בתים, ובגלל זה לא באצטדיון המקורי של ריאל.
אני לא יודע אם. אני לא יודע אם בהכרח,
נבחרת מלחיצת כולנו?
יכול להיות שהנבחרת מלחיצה, אבל אני חושב שהוא מגיע למשחקים האלה באירופה הרבה יותר מפוקס, אולי אחד כזה, הוא יודע שלא יגיע להרבה מצבים כאלה במשחק, הרי כמה פעמים הוא בעט לשער אתמול? אתה אמרת בנבחרת 12-0 מ-12, פה היה לו אחד מאחד, מול אטלנטה היה לו אחד מאחד, מול סיטי היה לו אחד מאחד, זאת אומרת שבמשחקים האלה, הגדולים האלה, שהוא מגיע למצב אחד, אז אני חושב שהוא הרבה יותר מפוקס וחד מול השאר, בנבחרת זה... עזוב, בנבחרת היא סיפור אחר, ברור לכולם שנבחרת זה סיפור אחר, זה... יש הרבה פחות אימונים, הכל יותר שרירותי נקרא לזה ככה, ואתמול יכולת לראות בשחטר שזו קבוצה מאומנת בצורה מדהימה, כאילו גם שהיו לה הרבה מאוד חיסורים, היא שיחקה בביטחון אדיר, קודם כל היא לא מעיפה כדורים, שזה הזיה מוחלטת, מול ריאל בחוץ, שריאל לוחצת אותך גבוה, היא לא מעיפה כדורים, ואני חושב שבתוך כל הדבר הזה, אז הוא מבין שהצ'אנסים לא יגיעו הרבה, וכשהם יגיעו צריך לעשות הכל, ואפשר היה לראות איך הוא מגיע מול קורטואה, רגוע, עוד נגיעה, בועט לפינה, זה היה מדהים, אני לא יודע אם אתה יכול לעשות באמת איזושהי, להסיק מסקנה לגבי היכולות שלו בנבחרת מול השאר, אבל זה אולי נסיק מסקנה פשוט שבשחטר הוא אדיר מול השאר, במקום להגיד שבנבחרת הוא פחות טוב.
אוקיי, okay. איש שמבין עניין גם סיפר לי אתמול כזה, שהוא אומר, שמה, שפת גוף שלו, אבל כאילו הוא לא מרוצה שם, לא יודע, כן מרוצה, לא מרוצה, לא נראה לי שתהיה לו יותר מדי הזדמנות להישאר שם יותר מדי, אתה יודע, זה כן דבר, גם יש ערך לכסף, וזה כן יכול להיות, כמו שאמרת, זה גם כן משחק שגורם לאנשים להסתכל, זה גם גול שהוא מראה את כל היכולות של מנור סולום.
נכון, נכון.
זה גול
נכון.
שמראה את הכל. הדריבל שם בחצי המגרש, שזה נראה כאילו, די, תפסיק לעשות את זה שם, למה שם, אבל הנה פתאום, והדאבל פס, עזוב ששני בלמים שונים שם נרדמו, כן? אבל זה באמת מראה את הכל. אני כן רוצה שכן להתעכב טיפה על הנקודה, של תמיד מטיפים אצלנו, גם אורי וכל שחקן שבא, לצאת מהר, לצאת מהר, לצאת מהר. שמע, במכבי פתח תקווה, לא יודע, 3 גולים, 1 נגד אשדוד, אתה לא זוכר אותם בכלל. היה לו נגד מכבי תל אביב אולי אחד, נגד מכבי חיפה אחד, או בישול, כבר, הנה, אני לא זוכר. פה אז יש לו כבר 3 גולים, פה יש לו כבר, בשחטה יש לו כבר 3 גולים, רק בצ'אמפיונס שאתה זוכר.
נכון.
והרבה יותר רגעים. הוא גם אמר, הוא בא, הוא היה בפודקאסט פעמיים, בפעם השנייה, אחרי שהוא הספיק להיות כמה חודשים בשחטר, וסיפר מה האימונים שם עושים. אז נמשיך בדרישה ובדרשה, צו, תעופו, לכו בפה, צו החוצה, אתם תשתפרו בצורה מטורפת, גם אם זה לא שחטר דונצק, אתם תתחזקו. אגב, אלי דסה, בכמה חודשים בויטסה, שכמעט ולא היו משחקים, כן, הוא בא, ואז היה לו פציעה, ואז הליגה נפסקה, השיפור של אלי דסה הוא כמעט 100%, באמת, תיצאו. ועוד דבר, לא יודע עד כמה טריוויאלי זה, שאנדי הרצוג נתן לו לשחק בהרכב, בגיל כזה, ורוטד שיינר המשיך עם זה במשחקים חשובים כאלה, ועכשיו אנחנו נגיד, כן, ברור, תראה איזה שחקן וזה, אבל אני אומר לך, זה לא טריוויאלי. לא טריוויאלי בכלל, שנותנים לו לשחק, כל הזרים בחיים של מנור זה דבר טוב שקרה לו, וכמובן גם אורי צריך פרגן, וקובי רפואה גם על החלק שלו, וכל אחד שהישראלי שהיה לו. אבל אני די בטוח שאם אתה תשב עם אדור סולו ותשאל אותו מה הדבר הכי טוב, אז הוא יגיד שסוף סוף יצאתי. וזה השדרוג שלו, וזהו, עוד מחמאה לאבי לוזון, ש...
מדהים.
כמו שתמיד על כל אחד, כן, כל אחד שכותב על, כמו שאמרתי, כל אחד שכותב על מישהו בן 18, הוא לא קרה זוג ללייב, אז על כל אחד אבילו זה לא אומר שזה 10 מיליון, 6 מיליון, פעם זה באמת היה נכון. בברוק. עוד משהו
כן,
שאנחנו מתקדמים?
לא, עכשיו צריך לדבר גם על ריאל מדריד קצת, אתה יודע, בכל
כן,
זאת.
כן, כן, לזה התכוונתי.
כן,
לעזוב מנור, את סולומון רגע.
משהו קטן על זה שאנחנו כאילו מתלהבים קצת יותר מדי, ואנשים טוענים mm-hmm. כמה אפשר לדבר על זה. צריך להבין שבכל מדינה בעולם, פחות או יותר, יש את המעקב אחרי השחקנים בחוץ. אתה חושב שבארגנטינה לא עושים רשימה מי הארגנטינאים שהבקיעו בליגת האלופות וחוגגים את הגול נגיד של פפו גומס, חוגגים את הגול ובקולומביה חוגגים את השערים. זה גאווה גדולה עבור דרום אמריקאים שהשחקנים שלהם מבקיעים בליגת האלופות, אז גם אנחנו בכיף, כאילו, למה לא? באמת, למה לא? זה לגבי מנור. עכשיו, ריאל מדריד, על הפנים. ואני לא חושב שההפסד אתמול היה כל כך מפתיע, כן? נכון שהמחצית הראשונה הייתה קיצונית, אבל בשנתיים האחרונות פחות או יותר, בטח בתחילת העונה הזאת, ברור שמשהו לא טוב עובר על הקבוצה הזו, ומעבר למקצועי עושה רושם שיש שם מין תחושה של מיאוס, וחוסר יכולת להתחדש, או חוסר רצון להתחדש, הרי הם לא הביאו אף אחד, ואתה רואה את הקבוצה הזאת, והיא בבעיה קשה, קודם כל, ההגנה בלי סרחיו רמוס, זה הפסד שביעי, בשמונה משחקים אחרונים שהוא לא נמצא. וואו. ואתה שואל את עצמך, האם זה יכול להיות בכלל, שקבוצה בסדר גודל כזה, בלי הקפטן שלה תקרוס ככה. זו בעיה אחת, אתה רואה את כל שחקני הרכש שהם הביאו בשנה שעברה, כן, אם זה עדן עזר, עזוב, שכבר לא מדברים עליו כמעט, לוקה יוביץ', 60 מיליון יורו על החלוץ הזה, שהוא לא עושה שום דבר, פרלן מנדי, שהוא היחיד אולי שטוב מכל החבורה הזו, אתמול גם היה חלש מרסלו שממשיך לשחק, ואף אחד לא מבין איך עדיין לא נמצא פתרון ליכולת שלו, בעדר מיליטאו, עוד שחקן שהשקיעו בהרבה מאוד כסף, והיה מאוד מאוד חלש אתמול, ובכלל ברור שהוא לא מתאים. זידן כל הזמן אומר שזה עליו, כן? והוא ימצא פתרונות וכל הדברים האלה, אבל אם בשנה שעברה הוא צריך לגרד אליפות הרבה בגלל הבלגן שהיה בברצלונה והדעיכה הגדולה שלה אחרי הפגרה, אני לא רואה אותה השנה עושה משהו. כאילו במצב העניינים הנוכחי, היא תלויה מאוד בבלם שלה, שהוא כבר מבוגר ומחסיר משחקים, והיא תלויה מאוד בקרים בנזמה, אין עוד חלוץ. אתה אומר, אוקיי, ויניסיוס מבקיע פה שער אחד, אבל על כל גול גדול של ויניסיוס, אתה משלם בחמישה משחקים בלי כלום. אז זאת אומרת שהקבוצה הזו כרגע, לדעתי בבעיה קשה, אין לה רזרבות, אין לה מה לשלוף, אין לה מה להמציא, ובכלל עושה רושם שאין לה אנרגיות, אין לקבוצה הזאת אנרגיות, יכול להיות שבגלל שהוציאו אותה מהברנבאו, יכול להיות כל מיני סיבות, יכול להיות שאין קהל וכל הדברים האלה, אבל משהו לא עובד שם, זה ברור.
כן, ואני אתן לך כרגיל פה את הנחת, את התראת, בוא נחכה אבל קצת גם, כל הסימנים שאמרת נכונים, אבל אתה יודע, שמע, הבית שלהם גם לא הכי פשוט, זה, אתה יודע, פתאום דברים יכולים לקרות, פתאום דברים יכולים לקרות, וזה באמת יבדים, זה קרה.
התחיל את הבית הזה עם הפסד בבית לשחטר, ואתה צריך לזכור, בשנתיים האחרונות בליגת האלופות, ריאל מדריד נכשלת, אוקיי? הניצחון היחיד שלה בבית בשבעה משחקים האחרונים היה מול גלת הסרי. הפסידה לצסקה מוסקבה, 3-0, לאייקס 4-1, עשתה עם ברוז' 2-2. אני לא חושב שאנחנו ראינו פה סנסציה עולמית, כן, באמת. יכול להיות שאם אתה לוקח את כל המשתנים וששחטר עם הרכב חסר וזה, הסבבה,
כן,
זה
כן, בלי 10 שחקנים.
אבל ריאל, אני לא חושב שהיא יכולה לשחק הרבה יותר טוב ממה שהיא שיחקה לצורך העניין במחצית השנייה. אוקיי? יש לה הרבה מאוד בעיות. הפסידה לקאדיס בליגה, ויש עכשיו את הקלאסיקו בשבת. יכול לקרות שם משהו בשבוע הזה. אבל בכלל, אני חושב שאתה מסתכל על כל הקבוצות הספרדיות, כן? גם ברצלונה, סבבה, ניצחה 5-1. יש תחושה של, שאין דחיפות. אתה מבין? אם בליגה האנגלית אתה רואה כל משחק, זה מרגיש לך סוף העולם, כאילו. סוף העולם, קבוצות עולות שחק, כאילו אם לא מנצחים פה אז מת העולם, בספרד משהו לא זורם בתחילת העונה הזאת, זאת אומרת, אין sense of urgency, אתה מבין מה אני אומר?
כן, גם
הכל מרגיש כזה, מי מנוחות, לא נורא,
גם אתה רואה את זה גם בגולים, נתוני גולים בכל מיני ליגות, כולל האנגלית, קפצו בטירוף בלי קהל, וכאילו אולי בספרד הם הכי הכי מתבאסים או משהו, כי שם זה לא קפץ.
יש את הממוצע שערים אחד הנמוכים בהיסטוריה, ואני חושב שמה שהקורונה הזו עשתה, זה היא מקצינה מגמות, זאת אומרת, אם משהו הלך לכיוון הזה, אז עכשיו כשאין קהל והכל כזה ניטרלי, זה קופץ, הכל קופץ לאן שזה אמור להיות, ובליגה הספרדית אני חושב שהכל קופץ לכיוון הקשה, הקשה לייצר את האנרגיות האלה, קשה מול הקבוצות האלה, כל החטף, ואנשים אומרים, אתלטיקו מדריד התחילה את את העניין ההגנתי הזה, אבל אני חושב שהרבה קבוצות הבינו שמול ריאל וברסה האלה, תעשה הגנה, תצא לכמה מתפרצות ואתה יכול לגנוב משחק. וריאל וברסה, בליגה לפחות, לא מוצאות לזה כל כך פתרונות כרגע, כי משהו שם לא עובד בשתי הקבוצות האלה, לעשות גם את אתלטיקו שראינו אותה אתמול ונדבר עליה עוד מעט. אבל ריאל היא סוג של מייצגת את מה שקורה בכדורגל הספרדי בשנתיים האחרונות, וזה, אני לא היחיד שמדבר על זה. בספרד גם אומרים, כשהיינו טובים, אז היינו טובים ולמדנו מזה, עכשיו שאנחנו פחות טובים, אנחנו צריכים ללמוד גם מהעניין הזה, ויהיה מעניין לראות באמת מה קורה עם הקבוצות האלה השנה, בטח ביחס לשנה שעברה שהייתה אכזבה, כרגע אם אתה שואל אותי, הקבוצה הכי טובה בספרד, זה סביליה.
אופה, יפה מאוד דופמן. עכשיו, מה שאנחנו עושים, כמובן שכשנחזור ונתאחד אולפנית והכל, ויהיה לנו יותר מסודר, נחזור לדברים היותר מסודרים, אבל עכשיו אנחנו עושים שעשורון, שהמצאתי בעצם עכשיו. אתה מוכן?
כן, כן.
אוקיי, אז רק נספר, אני רוצה לתת שאט-אוט, את השעשורון, השעשורון הוא חצי נגנב, מפודקאסט של ג'יילן ג'קובי, ג'יילן רוז ודייוויד ג'קובי, מ-ESPN, שיש להם סגמנט כזה, שנקרא Hit the Brakes or Keep it Moving, או בעצם הפוך, keep it moving or hit the brakes, אבל מה זה משנה. ובקטע הזה, ג'יילן אומר, ג'קובי מקריא לג'יילן איזה כותרת, וג'יילן מחליט האם הוא hit the brakes, זאת אומרת, תעצור, אני רוצה לדבר על זה, או keep it moving, סע. אוקיי, עכשיו אני ידוע כמתרגם פינות אדיר, ואנחנו נקרא לזה. סע, זה אומר שאין הרבה מה להוסיף על המשחק, אתה יכול להגיד, ססה, רק נגיד, זה יענו עם זה שורה, ואם אתה רוצה רגע לעצור, אז תגיד, בוא נחשוב, איך אתה רוצה לעצור? אתה רוצה לעצור, אתה רוצה להגיד, hold it, כמו יאב קאץ? איך אתה רוצה לעצור? אתה רוצה
עצור,
כן?
עצור? ססה, או עצור, הנה, זה יופי.
יאללה, סגור. אז אנחנו מתחילים מהיום השני, כי הוא יותר בכרונולוגיה, אוקיי?
כמובן, כן.
אני עושה את זה לפי הרשימה של סוקרווי, אין פה שום אפליה. אנחנו מתחילים. זלצבורג, כן. לוקומוטיב מוסקבה, 2-2.
עצור בקטנה. זוכר את עדר שהיינו במשחק שלו ביחד?
כן.
יפה, אז הוא הפקיע את מולגול ראשון באלופות.
דקה 19.
כן, הבן אדם שזכה ביורו, שער ראשון העונה, שער ראשון בליגת האלופות. כיף. היינו באמת ברגע הכי גדול זה אחד הרגעים הכי גדולים שלי בכדורגל, אם אתה יודע, באצטדיונים, אתה זוכר את הגמר היורו המטורף הזה?
כן.
סליחה שאני חוזר לזה, אבל זה היה מדהים, עם הפרפר שהתיישב לרונלדו על העין.
לא? מה זה היה?
אש, משהו כזה, משהו מדהים, אז עדר הבקיע אתמול.
אז סבבה. כן, אם אפשר להזכיר עוד קצת בקטנה, כובש מטורניר גדול שפתאום חזר והבקיע השבוע, גצה, אבל לא נזכיר לך את זה. אוקיי, ריאל מדריד שחטר עשינו. ביירן, אתלטיקו 4-0, אני מנחש, עצור.
כן, עצור, עצור, כן. איך יודעים שקבוצה היא קבוצה מדהימה? בוא נלך לעונה שעברה רגע. אוקיי, ביירן מינכן פותחת את העונה בליגת האלופות. מי כובש את הגול הראשון? בעונה שעברה בליגת האלופות, שלה.
תאמר. אני מניח שקומן.
יפה. בוא נלך למשחק האחרון של העונה, גמר ליגת האלופות מול פריס סן ז'רמן. מי כובש את הגול האחרון של ביירן מינכן? קינגסלי קומן. קומן, מי בישלו? קימיש.
קימיש?
בוא נלך למשחק הראשון של העונה הזאת מול אתלטיקו מדריד. מי כובש את הגול הראשון? קינגסלי קומן, מי מבשל לו?
אני מניח שקימיש.
עכשיו, אתה לוקח פה קבוצה שפותחת את העונה החדשה, בדיוק כפי שהיא סיימה את העונה הקודמת, ואגב, הגול מאוד דומה, קימיש עם הכדור העומק הזה, וקומן שנכנס מאחור, מוריד ברגל שמאל, כובש לימין, וזו הייתה עוד תצוגה שמראה שכרגע, לדעתי, ביירן בספירה אחרת מהקבוצות הגדולות, אתה יודע, אם בכלל לוקחים היום את כל האימפריות, כן, נקרא לזה ככה, היא נראית כמו היחידה שבאמת שולטת בגורל שלה. זאת אומרת, קח את יובנטוס, ריאל מדריד, ברצלונה, ליברפול, מנצ'סטר סיטי, דורטמונד, לא יודע מי שאתה רוצה, אין להם את היציבות הזו שביירן מצליחה לייצר, ונכון, היא הפסידה למונס דבור, וחטפה שם בראש, אבל זה היה משחק באמת קיצוני, עבורה יוצא דופן לחלוטין. זו קבוצה שאם היא מתחילה לנצח אותך, זאת אומרת, אם היא מתחילה טוב, אין לך שום סיכוי. עכשיו, אתה מסתכל על ה-4-0 הזה, זו פעם 20 מאז שאנזי פליק הגיע, שהיא כובשת 4 שערים במשחק, לפחות. וזו קבוצה שבחודשיים האחרונים, חודשיים וקצת, נתנה שמינייה לברצלונה, שמינייה לשלקה, ועכשיו רביעה לאתלטיקו מדריד, ואתלטיקו מדריד פתחה את העונה בספרד עם גול אחד שהיא סופגת, אחד ב4 משחקים, ופה היא סופגת 4 שערים, ואתה יודע, אנחנו מדברים על זה, וזה בלי גנאברי, שנדבק בקורונה, ובלי לירוי סנה, שלא שיחק בפצוע, ואתה אומר, בוא נעזו קבוצה שאין לה סוף, איפה הסוף של הקבוצה הזו? אז אם היום אני
צריך לפרוט את המועמדת.
זהו, התורפה, הייתי בטוח שראינו אותה בשני משחקים האלה בליגה, גם שהיא הפסידה לאופנהיים, וגם שהיא חטפה 3 שערים, מהרטה זה היה, ב-4-3, יכול להיות? כן, מול הרטה ברלין. אבל אני חושב שזה לא באמת הייתה תורפה, כמו מין כזו רגיעה זמנית של הקבוצה הזאת, היה לה עומס משחקים, כן? היה לה גם את הסופר קאפ וגם את הסופר קאפ האירופי.
ועכשיו, מתי הצ'מפיונס הסתיים גם, אתה יודע.
נכון, הכל הכל, ומה שהם כן עשו טוב זה שבחלון העברות הם הביאו כמה שחקנים שלא חושב שהם אמורים לקחת חלק במשחקים הגדולים, בין אם זה צ'ופו מוטינג, שמוצא את עצמו בגיל הזה פתאום באימפריות של אירופה. זה סיפור מדהים, השחקן הזה שאתה יודע, עד גיל 29 הוא היה סטוק סיטי בליגה שנייה, ופתאום עכשיו הוא באלופת אירופה וסגנית אלופת אירופה, והביאו את המגן של מרסי, ודוגלס קוסטה, שאני חושב שהוא בעצם מסביר לנו כמה חשוב לאנזי פליק ולביירן המשחק האגפים, השחקנים המהירים האלה בצדדים, והפעם זה היה רובן וריברי.
כל הגולים, אבל חוץ מטוליסו, כל הגולים מהצדדים.
אז היום יש לך את קומן וגנאברי ודוגלס קוסטה, וכוח אש מטורף בעמדה הזאת, ותשמע, מה שהם עשו אתמול לאתלטיקו מדריד, זה שוב מלמד אותנו על המצב של הכדורגל הספרדי, שיורד על הברכיים מול ביירן מינכן, תראה את לואי סוארס נגיד, בחודשיים הוא ספג מהם 12 גולים.
מטורף.
כן,
באמת. כל מה שהוא זוכר זה פשוט להוציא כדור מהרשת שלו ולשים אותו באמצע.
כן, ואני חושב אנחנו ממיתים בערך של מה שקרה לביירן, זו קבוצה שבעונה שעברה, החליפה מאמן, כן? שפתחה את העונה שעברה לא טוב, ושנה וקצת אחרי זו, הקבוצה הכי טובה שיש, 12 משחקים רצופים בליגת האלופות שהיא מנצחת, שיפור אצל כל אחד מהשחקנים שלה, בין אם זה הלבה וגורצקה, שמדהים מה שהוא עושה בשנה האחרונה, קימיש עזוב, אורי יוזן דיבר עליו כל כך הרבה, וזה עדיין לא מספיק, מה שהוא עושה במשחק זה מדהים, ומולר ולוונדובסקי אמנם לא מבקיע, ועדיין...
כן, אבל קומן במיוחד גם אחרי אתמול, באמת נראה שהוא קופץ עוד מדרגה, הוא עושה דברים מטורפים, והוא באמת כן, יש לו הכל.
כן, והוא אמור היה לי, לדעתו, לטענתו, חשב לפרוש לפני שנתיים, פחות או יותר, הוא סבל מפציעות נוראיות בקרסול, לא הצליח אף פעם, אתה יודע, לממש את הפוטנציאל שלו, זה שחקן, בשנה שעברה כתבתי כמה תארים הוא זכה עם הקבוצות שלו, הוא ידע להיות במקום הנכון, בזמן הנכון לכאורה, כן? אבל הרבה פעמים הוא היה פצוע, והוא לא באמת לקח חלק בתארים של הקבוצות שלו, ועכשיו הוא כן עושה את זה, יכול להיות שאם גנברי היה, אז הוא לא היה משחק, או אם סנה היה, אז הוא לא היה משחק, יכול להיות שבכלל לא היה אמור להיות חלק בעונה הזאת, אם היו מצליחים למכור אותו או משהו כזה, אבל שוב, זה בבית...
זה עוד יותר מראה על כמה עמוקה ומדהימה היא.
ברור, ברור, זו קבוצה מדהימה. אני רוצה גם להגיד משהו על אתלטיקו מדריד, שאתה יודע, אנחנו מחמיאים הרבה מאוד לסימון, לאורך השנים. אני מתחיל לקבל תחושה שהקבוצה הזאת, הסגל השחקנים שלה כבר טוב יותר ממה שהיא משיגה. זאת אומרת, הוא לא מצליח להוציא ממנה את מה שהיא יכולה להוציא. אתה מסתכל על הרכב של אתלטיקו מדריד, כן? יש לך שם את טובלק, אחד השוערים הטובים בעולם, מסכים? סאביץ' בלם מעולה, רנן לודי, המגן השמאלי של נבחרת ברזיל, יש לך את קוקה ולואי סוארס וז'ואאו פליקס, ותומה למר סבבה, עכשיו הוא לא מוכיח את עצמו, אבל הוא היה שחקן אדיר לפני שנתיים, שלוש, לוקס טוריירה פתאום הגיע, וזו עדיין קבוצה שלא מצליחה לתת שני משחקים טובים, רצוף, ולפעמים חוטפת את ההפסדים האלה, ולא מצליחה להיות ברמה של הגדולות באמת, הניצחון על ליברפול שנה שעברה זה היה גניבה שלא חושב שמשקפת את המציאות, אני חושב שאתלטיקו כרגע לא ממצא 50% מהפוטנציאל שלה, לא יודע אם זה בגלל סימאונה, אבל יש בעיה בקבוצה הזאת, היא לא מצליחה לכבוש גולים, אז סבבה היא לא סופגת, אבל משהו שם לא מצליח לעבוד לדעתי.
אינטר? לדעתי. אינטר בורוסיה מנשנגלדבך 2-2.
נעשה הולדית קטן, כי הופמן כובש. יש במנשנגלדבך את יונס הופמן, שחקן גדול, אבל אינטר, לא באמת, אינטר זה שאלה מעניינת, כי אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, אני קורא לה הלקט של הכדורגל העולמי ב5-6 שנים האחרונות, יש לך שם את אלכסיס סנצ'ז, את וידל, את ננגולן כזה, אריקסן, כל מיני שחקנים שהיו שם בשנים האחרונות, ועכשיו מנסים לחזור לעצמם עם קונטה. יש לה הרבה חיסורים, היו לה הרבה בעיות, יש לה את לוקאקו. אני ממשיך לשאול את עצמי כל הזמן לגבי לאוטרו מרטינס. כי...
אך.
כשהוא טוב, הוא טוב. אבל הרבה פעמים לא טוב. האם הוא באמת יכול להיות החלוץ הזה שארגנטינה מחפשת? אני עדיין לא יודע. אז נצטרך לחכות ולראות. אינטר היא קבוצה חביבה ולא יותר מזה, לדעתי.
אני מנסה לחדד את הגימיק מעכשיו. אם אנחנו בסאסה, אתה יכול להגיד משפט שניים. אנחנו מקשים עליך.
אוקיי.
אם אתה עצור, בכיף כמה שאתה רוצה. כמה שאתה רוצה, תשאיתה מעיף אותנו. סיטי פורטו, 3-1.
עצור. מה אני לך שאני יכול להגיד סאסה על משחק כדורגל? זה כמו לשאול אותי את מי אני יותר אוהב את אימו או את אבא.
עוד במשחק הבא אני מתערב שאתה אומר סאסה.
אוקיי.
אבל בינתיים עצרנו, סע. כאילו עצור, דבר, סע, דבר, עצור.
סיטי מול פורטו.
6 דקות של כאילו של ספקולציות ו...
כן, קודם כל, גול קולומביאני מדהים של פורטו, גם הבישול היה של אוריבה וגם לוצ'ו דיאס, עם גול מדהים, אבל סיטי הצליחה לחזור למשחק הזה, לא יודע אם ראית את זה, אבל פנדל הזיה, באמת הזיה, והעמוד של פורט, עמוד האוהדים, עמוד ה... לא חושב שזה העמוד הרשמי של הקבוצה, הם באו בטענות קשות לצוות השיפוט, וזה לא משהו שאמור לקרות בעידן עבר, כן?
כן.
אבל היה שם את הבלגן הזה של הפנדל הראשון, כי נכון שפפה הכשיל את סטרלינג, אבל לפני זה הייתה דריכה של גונדואן על מרצ'סין, אני לא יודע אם יצא לך לראות את זה, כן. ומשום מה הם לא התייחסו לזה.
כן, ואפשר וסיטי, לחזור, זה מוזר.
כן, וסיטי עשתה את העבודה שלה, משחק טוב של גונדואן, וכיף לראות את אגוארו, גול 40 אגב שהוא כובש בליגת האלופות, אבל גם באותה קבוצה של הגדולות האלה שעדיין לא הצליחו להתיישר העונה ולייצר איזושהי דינמיות או שליטה על משחקים, היא נראית תמיד פגיעה, קודם כל, זה משהו שלא היה לסיטי בשנים האחרונות, ואני לא יודע מה יהיה העונה בליגה האנגלית, אנשים אומרים שהפציעה של ון דייק תשפיע מאוד על המרוץ, אבל גם סיטי, אני לא יכול להגיד שעכשיו וואלה היא פייבוריטית, יש לה הרבה מאוד בעיות, משהו שם לא זורם עדיין, אבל לפחות בעניין הזה, במשחק אתמול, אז כן הצליחו לחזור גם מפיגור, וגם לעשות את זה, וגם לקבל גול של אגוארו, והשאלה מה קורה עם פרננדיניו, אתה יודע, נפצע, ואם הוא בחוץ, זו מכה קשה לסיטי.
אתה מוכן להזכור סוכנויות ראשון לעונה שלנו?
מה, היא פיבוריטית?
סיטי, לא, מקום שני, בצ'אמפיונס.
וואלה, ליברפול.
כן, ליברפול שלישי, פריס סן ז'רמן רביעי, יובנטוס חמישי, ברצלונה שישי.
אין אף ספרדיה בחמש הראשונות.
כן, ברצלונה שישית כרגע, השישית בטבעה.
לא להאמין.
אוקיי, אתה מוכן?
כן.
אולימפיאקוס, מרסיי 1-0.
סע.
יפה. עכשיו, עזוב שהיה גול דקה 90, אני עושה פה עצור קטן, דיברתי איתך אתמול, אמרתי לך, תקשיב, הכל פה קורס, הלינקים הרשמיים, הלא רשמיים, אני לא מצליח לצפות במלון הזה שהוא 5 כוכבים, תודה לאלמוג שריד, עדיין לא משדרים את הצ'אמפיונס, יש פה מלא טלוויזיות ולזה, אין להם תערוץ, אני לא מבין את זה. נסענו ביחד לעיר העתיקה כדי לחפש מקום שמשדר, והמקום היחיד שהיה פתוח, שידר את המשחק הזה. וואו, זה היה נורא, ושוב, זה משחק שלי כבר עם גול בדקה ה-90, זה היה נורא. בקיצור, אייקס, ליברפול, 1-0 לליברפול.
כן, עצור.
עצרתי.
זה היה המשחק שכולם רצו לראות איך ליברפול תתחיל אחרי הפציעה של ון דייק.
כולם רצו לראות את אייקס החדשה, אבל סבבה, גם את ליברפול היו כאלה שרצו.
אוקיי. אז אני אדבר על ליברפול ברשותך, אתה אדבר על אייקס החדשה.
לא, הכל טוב, זה השעון שלך.
היית בהולנד עכשיו שנתיים, מה אתה...
לא, בגלל זה אני גם מוותר, אני יודעת, אני גם צריך, יש לנו עוד יום שלם של צ'אמפיונס לדבר עליו, אני מושך אותך קדימה, הכל בסדר, גול עצמי של ארגנטינאי, בסדר.
אני חושב שהדבר הכי מעניין לגבי הפציעה של ון דייק, היא שליברפול היה לה קשה, כאילו קשה לדעת איך היא בלעדיו, מהסיבה הפשוטה שהיא כמעט ולא הייתה בלעדיו. מאז שהוא הגיע, הוא פספס, לא באמת, מאז שהוא הגיע, הוא פספס משחק ליגה אחד, בשני הוא הוחלף בדקה 55, בליגת אלופות הוא היה חסר רק במשחק אחד מול ביירן מינכן, בגלל כרטיסים צהובים, שנה שעברה, משהו כזה, וסבבה, היו משחקים זניחים בגביע כזה, שהוא לא שיחק. זאת אומרת שהיא ידעה טוב מאוד איך זה להיות איתו, אבל היא לא ידעה איך זה להיות בלעדיו. ואני אגב, יצא לי השנה, לשדר השנה משחק של ליברפול מול לינקולן סיטי סיבוב שלישי של גביע הליגה, לינקולן סיטי בליג 1, וקלופ העלה הרכב מאוד מאוד צעיר.
הגנה חליפית.
הגנה חליפית עם ון דייק. עם ון דייק שייתן את מה שהוא יודע לתת. ובמחצית הראשונה, לינקולן לא באתה לשער בכלל, לא התקרבה לשער, ליברפול הפקיע 4 שערים, 4-0, ואז קלופ, בצדק, הוציא את ון דייק, והכניס את פביניו. זה היה החילוף. ו... 45 הדקות השניות, יכול להיות כמובן שהמתח של המשחק יצא לגמרי בגלל ה-4-0, וזה לא היה אותו סיפור כמו במחצית הראשונה מבחינת אינטנסיביות, אבל במחצית השנייה לינקולן בעטה לשער 13 פעמים, הבקיע פעמיים, ובסיום המאמן שלה אמר, אני מוכזב מהמחצית השנייה, כי היינו צריכים לכבוש 5 שערים. ועבור כל עדי ליברפול, גם ברגע האמת וגם ברגע הפציעה של ונדייק, הם אמרו, אוקיי, הנה יש פה הוכחה כמה הוא חשוב, ונדייק, אפילו שזה המשחק מול זה, איתו זה משהו אחד, ובלעדיו זה משהו אחר, ואתה יודע, בתוך המעט הזה שוונדייק לא שיחק, אז כל משחק הזה שהוא לא היה, הופך להיות פתאום ראייה במשפט, הנה, בלי ונדייק זה ככה.
לגמרי.
והיה חשש גדול, היה חשש גדול מאוד לאיך היא תיראה בכלל, איך יהיה בלעדיו, איך יהיה בלעדיו, כי אם אתה בוחן נגיד את ליברפול מאז שהוא הגיע, אוקיי, לליברפול לפני שהוא הגיע, אז הוא שיפר אותה משמעותית, 95 משחקים הוא שיחק בליגה, הם ספגו כמות שערים מסוימת, אז ב-95 משחקים לפני, הם ספגו 30 שערים יותר, וזה היה אחרת לגמרי.
כן.
ואתמול, במשחק הראשון, אז שוב זה היה פאביניו, ששיחק, כי ג'ואל מטיפ היה פצוע, והוא נתן משחק מושלם, פחות או יותר, פאביניו, ואני לא אגיד עכשיו שליברפול הייתה, היא הייתה מדהימה, כי לא הייתה מדהימה, והיו בעיות בהגנה, ואדריאן זה עוד סיפור גדול, כרגע בלי אליסון, זה פצצה מתקתקת.
זה הסיפור בעצם, אתה זוכר שליברפול אז שפטו אותה הרי לפני ונדייק, אבל זה היה גם לפני אליסון, זה היה ביחד, שוער ובלם, לעומת...
אליסון אבל אמור לחזור ביחסית בקרוב, ונדייק, זה גם קטע שלא אמרו באמת כמה זמן הוא יעדר, הרי ההודעה הרשמית הייתה הוא יעבור ניתוח, ככה וככה, ואין שום מערכת זמן לגבי הפציעה, אבל עכשיו לאט לאט מתחילים להגיע קולות שאומרים שכנראה גמר את העונה, כן? יכול להיות שזה המצב, ואין לעשות.
אני יכול לשים פה כוכבית?
שים סולמית גם.
מתי העונה הזאת נגמרת לדעתך? אי אפשר לדעת, יכול להיות שהוא ייפצע ל7 חודשים, ויחזור לשחק 4 חודשים.
ברור.
לך תדע. אז אולי גם בגלל זה, אבל בוא רגע רק כן, אתה יודע גם, זה היה משחק שהתקפית קצת היה מוזר לראות, ואתה יודע, קלופ הוציא את 3 החלוצים שלו, את 3 שחקני התקפה שלו, צלח מאוד מוקדם, את פירמין, את 3 לדעתי דקה 60 אפילו, ביחד.
לא, כן, את, נכון, 3, מאן, פירמינו וסלח דקה 60.
כן, זה קצת קשה, קצת קשה לעקוב, כי זה או שרואים מין ערוצי קיבוץ כאלה שזה, אבל לדעתי זה היה באותה דקה. יהיה ממש מעניין לראות איך ליברפול תהיה עכשיו, ובאייקס רק נגיד דבר אחד, אין יותר מדי להגיד, הייתה הופעה לא רעה, גם קלאסן שנכנס לשם במקום, כאילו אמור להיות די התחליף של, לא יודע, די יונג אם תרצה לקרוא לזה, גם ההזזה של בלינד, שאגב התבגר 10 שנים בקיץ הזה, ואני מאוד אהבתי גם משחק ליגה שראיתי את קודוס, אז...
אתה יודע מה זה קודוס בעולם הריצה?
נו.
זה הלייק של עולם הריצה, אגב. נגיד יש לך את האפליקציה של ריצה, ועשית ריצה טובה, אז אני אתן לך קודוס. זה... לא משנה.
לא, אז זהו, אז באתי להגיד שאני כאילו מאוד אהבתי אותו, במשחק הזה הוא נפצע מאוד מוקדם, ואז עלה פרומס נגיד, וגם אותו אני מאוד אוהב.
נרץ היה בסדר גמור אתמול.
כן, כן, לא, מה שבאתי להגיד זה שנראה, למרות ההפסד, שלגצה, כי אנחנו מאוד פרובינציאליים, הולך להיות קשה לזכות באליפות השנה. יהיה קשה, לא יהיה קל. לא יהיה קל לגצה. לא יהיה קל, לכל מי שמסקר בטירוף את גצה, לא יהיה קל. אוקיי, ממשיכים. אין מה לעשות, אופמן, חייבים להמשיך.
משהו קטן על פירמינו.
יאללה.
אני מאוד אוהב אותו. והוא הרוויח מין תדמית כזו של אחד שעושה הכל מהכל. אבל בזמן האחרון הוא לא עושה את מה שהוא צריך לעשות. הבן אדם התקפית כמעט ולא לא תורם, הוא לא הבקיע עונה בשום מסגרת. צריך ללכת רחוק מאוד כדי למצוא גול שלו בכלל בליברפול. היה לו גול בליגת האלופות בשנה שעברה במשחק מול אתלטיקו, ומאז גול אחד לדעתי, מול צ'לסי. ובתוך השלישייה התקפית הזאת שמאנה תמיד טוב, וסלח הרבה פעמים טוב, חסר את פירמינו, שלאט לאט אנשים מתחילים קצת להתרגז מזה, שאומרים עליו שהוא חלוץ הגנתי, כל מיני כזה, אתה יודע, כל מיני משפטים מזויים, והם רוצים גולים, הם רוצים גולים, הם רוצים שפירמינו יחזור לכבוש, בנבחרת ברזיל הוא כן כבש, אבל משהו ביכולת שלו בליברפול, קצת בדעיכה, בטח מבחינה התקפית.
מיטלנד. אטלנטה 0-4.
אני רוצה משפט אחד, פפו גומס לנבחרת, ולא רק לשבת על הספסל 180 דקות בשני משחקים, פפו גומז לשחק בנבחרת ארגנטינה. Amen to that.
זנית. 1-2 קלברוז'.
סע.
דינמו קייב, יובה. 2-0 יובה.
כן, תשמע, יובה. אני רוצה לדבר על יובה. אז עצור, אני אומר?
אתה אומר עצור, וכן, אתה לא חייב לדבר עכשיו 6 דקות, אתה יכול גם עצור על דקה, אבל סע סע זה משפט. אמרת עצור, יש לך דקה.
רגע, חזרנו כבר יום אחד אחורה?
כן, אלן, שלישי בערב. התלבטתי אם להגיד לך, או לראות אם אתה פשוט תמשיך באותו קצת.
יובנטוס מוזרה לי. קודם כל, בלי רונלדו, זה משהו אחר. אתה מסתכל על הרכב, והוא די אפרורי כזה, קולוסבסקי, כישרון, אין ספק, קיאזה זה לוחם איטלקי, והיה חסר שם איזשהו ניצוץ, גם במשחק האחרון מול קרוטונה בליגה, יובה הזאת נראית כאילו עדיין לא מצאה את עצמה תחת פירלו, אגב, שהתחילה מדהים את העונה הזאת, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל אחרי המשחק הראשון, כולם דיברו על הדוקטורט של פירלו, שפרסם את זה באתרים שלו, ועל התזה שהוא עשה, ועל כמה הוא מאמן מבריק, ובמשחק הראשון עם שחקנים, כמו וסטון מקני, הוא פתאום מביא שחקן אמריקאי משלקה, נותן לו מקום בהרכב, הוא נותן הופעה, ואירון רמזי שהוא מחזיר אותו פתאום לעניינים, אבל לאט לאט, ברור שהעבודה שלו תהיה הרבה יותר קשה, היה לו את הטקו מול רומא, הטקו מול קרוטונה, גם מול דינמו קייב זה לקח זמן, אחלה מורטה, חבל לי על דיבלה שהוא עדיין לא מצליח להיכנס לעניינים, עניינים של כושר, של פציעות, היה לו קורונה, אבל ברכב הזה, בסגנון הזה, אני חושב שיהיה ליובנטוס שוב קשה בליגת האלופות, שזו כרגיל המטרה שלה בליגה, זה ליגה סבבה, אבל ליגת האלופות זה המבחן, שבוע הבא יהיה ברצלונה, נדבר אחרי המשחק הזה יותר.
צ'לסי סביליה 0-0.
בקטנה. מדברים הרבה על השוערים של צ'לסי. יש בסביליה את יסין בונו, מרוקאי, שנכנס במקרה להרכב אחרי הפציעה של וצליק בעונה שעברה, אני אתן פה כותרת, השוער הכי underrated בעולם, קל אבל, קל, אתה יכול להמשיך.
יותר מקיילור נאבס?
יותר מכולם.
אוקיי, ועכשיו, ברוכים הבאים למשחק, נכון שלא ידעתם שם בצ'מפיונס, תודו, תפסיקו, תודו, נכון שלא ידעתם? רן קרסנודר 1-1.
כן, סע.
לציו, בורוסיה, דורטמונד, 3-1, לציו.
בקטנה, עד מתי לוסיאן פאברה?
שמע, נכון, זה באמת מדהים.
אחלה מאמן, מחזור 15 עד 25 בליגה. חרה של מאמן להשיג משהו אמיתי. והקבוצה הזאת, חמודה וצעירה ויפה, אבל להישגים היא לא תגיע.
דורטמונד דזרש בטר. ברצלונה, פרנץ ורוש, 5-1.
כן, בוא נעצור, כי ברצלונה תמיד מעניינת.
הוא בא בסקית, תקשיב, כן. מתי שחקן של ברצלונה יחזיק מונית ויסע הביתה בסקית?
הרבה אנשים, אתה יודע, כתבו איך יכול להיות שאף אחד לא הציע לו טרמפ וכאלה.
תקשיב, למשחק הבא הוא בא עם תיק של לואי ויטון, כן? או שקית מדוגמת.
קשה לי להאמין. ראיתי כל מיני רעיונות איתו, זה באמת ילד צנוע כזה, כמו שברצלונה מחפשת, ואני אעשה לך חידה, ואני בטוח שאתה תפתור אותה, בלי שאתה יודע אפילו,
שאני
אשאול לך את החידה. מי השחקן
שבר? רגע, רגע, איתי, תסמן את הקטע הזה, כי אולי נוציא אותו בעריכה, תודה.
אוקיי, לא, אתה לא תוציא אותו, כי אני מבטיח לך שאתה צודק. מי השחקן של ברצלונה בשנים האחרונות שפדרי מעריץ ורוצה להיות כמו?
כנראה שמסי.
נו, אבל אני שואל אותך חידה שנובעת מהעובדה שהוא בא עם סקיד ואתה מגדיר אותו צנוע וזה. מי השחקן שפדרי גדל עליו בברצלונה ורוצה להיות כמו?
מי השחקן?
כן.
שמע, אני לא מבין מה, למי אתה חותר?
מי אני חותר, נו? אם היית הולך נגיד 10 שנים אחורה, והייתי אומר לך, יש פה שחקן שבא עם סקית. לקבוצה הגדולה.
מה, אינייסטה כאילו?
יפה.
אז קודם כל חכה. קודם כל, אתה צריך לציין שהוא כאילו מעבר. אני כאילו, אני מסתכל, אני על ההרכב, כן?
אוקיי, סליחה. הייתי צריך להגיד, שחקן העבר של ברצלונה שפדרי מעריץ.
לא, לא, אפילו לא, כן, להגיד, אגב, הוא לא חייב להיות מהקבוצה הזאת, או הוא לא חייב זה, כי אני חשבתי שאתה הולך לספר שמישהו זה, אוקיי, סבבה. אז איתי, אל תוציא את זה בעריכה, אני מקבל את זה.
יפה. הוא תמיד הסתכל על איניאסטה ורצה לעשות את הדברים שאיניאסטה עושה, ומכל הצעירים, כמובן שאנסופתי הוא הכי מרשים, אבל פדרי הוא הכי מה שברצלונה רוצה לראות. את השחקן הזה, שיש לו גם סיפור מאוד מעניין, אגב גם איניאסטה לא גדל בברצלונה, כן? ופדרי, שגילה אותו פפה מל, כן? היה מאמן בלס פלמאס, הוא היה שחקן כזה יותר של שכונות, של שטח קטן, לא ידעו כמה הוא יכול להעביר את היכולות שלו למגרש דשא גדול, ונתנו לו שם את ההזדמנות בלס פלמאס, והוא התחיל לעשות דברים מדהימים, והסיפור המעניין הוא שהוא הלך למבחנים בריאל מדריד, ולא התקבל. בגיל 16 פחות או יותר, או קצת לפני. וכשברצלונה החליטה להמר עליו ולשלם עליו 20 מיליון או משהו כזה, אז הרבה אנשים הרימו גבה, כאילו איך יכול להיות ששחקן שלא עובר מבחנים בריאל מדריד, ברצלונה מוציאה עליו כל כך הרבה כסף, ובשבועות האחרונים הוא מוכיח כמה זו הייתה החלטה טובה, וכמה הוא מתאים לדבר הזה שנקרא ברצלונה, בשלב הזה של העונה, של
בשלב הזה של ברצלונה. מעבר.
זהו, בשלב הזה של ברצלונה, שהיא נמצאת באיזושהי תקופת מעבר, והיא מחפשת דור חדש או שלט חדש.
איניאסטות.
אז פדרי, כן, אז פדרי הוא אחד מהם, אנסופתי כמובן שהוא אחד מהם, ממשיך לשבור סיים ולעשות דברים מדהימים, מלא הגול שלו, אבל הבישול שלו, וגם טרינקאו, שאני לא יודע כמה אפשר לתפוס ממנו עדיין, היה בסדר גמור במשחק הזה, וסרג'יניו דסט, שגם היה מצוין, ויש את מסי, שאני חייב לשתף אותך בתופעה חדשה שמלווה את החיים שלי, שזה וואטסאפים עם אבא שלי.
איזה כיף.
מריו. אבא שלי, שהוא נתפס על תיאוריה, אין כוח בעולם שישחרר אותה. אין כוח. התיאוריה הקודמת שלו הייתה, שהיא מלווה אותי כבר 5 שנים, זה שצריך להוריד 2 שחקנים מכל קבוצה. זה הולך ככה פחות או יותר. טוריטו, זה יותר מדי שחקנים, צריך 8-8, אין מקום לרוץ, ככה עושה דאוס, והוא גם אומר לי, דבר עם וויפה, הוא חושב שיש לי קשרים בכל מקום. אז הוא טוען שצריך להוריד שחקנים. התיאוריה החדשה שלו, זה שמסי, בסוף של הקריירה, זהו, מסי גמר. אנחנו רואים עכשיו את הסוף של מסי. כל משחק של ברצלונה העונה, אני לא יודע כמה היו כבר בליגה, זה 5, 1, 2 פה, משחקים של הנבחרת גם, הוא כותב לי הודעות, זהו, זה הסוף, דוריטו, זהו, כל מיני כאלה. עכשיו לפעמים אני משתכנע, כי אתה יודע, אתה מסתכל על מסי והוא בן אדם לא רץ בנבחרת, תעזוב שזה היה משחק בבוליביה, כן? וגם אני לא יודע כמה ראו את המשחק הזה, כי זה היה יחסית מאוחר. הוא רץ רק כשהכדור אצלו, הוא משמר כוחות כמו פחית שימורים של כוחות, וברור לגמרי שזה לא המסי שהתרגלנו לראות בשנים האחרונות. עכשיו, יכול להיות שזה עניין של גיל, אבל אני חושב שיש פה משהו קצת יותר מהותי. מסי, לכל אורך הקריירה שלו בברצלונה, ואני נדבר עכשיו רק על ברצלונה, תמיד היה לידו חבר טוב או שחקן שהוא מכיר בעיניים עצומות. כן, בין אם זה צ'אבי איניאסטה, סוארז, נאמר, ג'ורדי אלבה תקרא לזה. תמיד היה לו את השחקן הזה שהוא יכול להישען עליו. ועכשיו אין. ג'ורדי אלבה פצוע כבר הרבה מאוד זמן. הלך סוארז, וברור לכולם שהוא לא רצה שסוארז ילך, נאמר לא מגיע אף פעם, אין צ'אבי ואיניאסטה, הביאו לו פתאום את פיאניץ' ודי יונג וגריזמן ודמבלה כזה, ואני חושב שזה משפיע עליו, העניין הזה שאין לו את השחקן הזה שאוקיי, יש לך פה את יד ימינך, אין את זה, אז הוא מבחינתו לפי דעתי צריך גם להמציא את עצמו מחדש בקטע הזה של מי אני עכשיו משחק.
הוא גדל לתוך מועדון שהיו בו דברים וצירפו דברים לפי מה שהוא רוצה, ופתאום גם מישהו גדל לתוכם כבר עזבו, אלה שצירפו הלכו, מישהו רוצה לא בא, אתה יודע, פתאום הוא מרגיש כזה, בגלל זה אני, אתה יודע, גם מה שקורה קורה, וכנראה זה, לא יודע, אפשר להאמין, זה שזאת שנת פרידה כזאת.
כן, אבל עדיין, זה ברור שהוא לא מרוצה ממה שקרה, אבל אני עדיין מאמין ש, ואני בטוח אפילו שהוא מקצוען, ושהוא רוצה לנצח, והוא רוצה להצליח, והוא צריך עכשיו להסתדר עם מה שיש. אני
אבל גם חושב שכל, אני ראיתי אתמול, לא, ראיתי אתמול את הילד, זה, אולי הוא גמר, אולי, בסדר, נו, תום בריידי בן 43, ואומרים את זה עליו כבר 10 שנים בפוטבול, בסדר? בסדר, יגידו על מסי עוד 8 שנים, או לא 8.
אני לא חושב שהוא גמר, יש לו עוד כמה
זמן. עוד 4 שנים יגידו שהוא גמר. בסדר.
אין בעיה, והוא, אני חושב שהיופי במסי, שהוא תמיד מתאים את עצמו לסיטואציה. ממציא את עצמו מחדש, ליכולות שלו ולמה שהגוף שלו מאפשר. ומה שאנחנו רואים, אני חושב בתחילת העונה הזאת, זה את מסי מחפש את הדרך להתאים את עצמו לקבוצה הזאת, מחפש את השחקנים שאיתם הוא יכול ללכת, ויש את אנסו פאטי, שאנשים טוענים שיש ביניהם סכסוכים בעניינים של סוכנים, וזה חרטה, וכיף לראות אותו עם החבר'ה הצעירים, בטח עם פדרי, שהוא שחקן מדהים, וקוטיניו, גם הם יכולים לפי דעתי לעשות דברים יפים ביחד, אז ברסה לא הייתה טובה, כן? אני לא יודע אם יצא לך לראות את המשחק, חצי שעה ראשונה, פרנץ ורוש הייתה יותר טובה, והבקיע, mm-hmm. והייתה יכולה, הבקיע שער שנפסל, ומשקוף או משהו כזה.
כן.
אבל אני חושב שמבחינת פוטנציאל של סגל, יש לברסה אחלה, באמת, קבוצה טובה.
חדשה.
צריך לחבר אותה, כן, קבוצה חדשה, צעירה, לפי דעתי יותר טובה מריאל מדריד, לצורך העניין בשלב הזה. הרבה תלוי במסי ואיך הוא יתחבר עם העניינים האלה. ואיך קומה נדע לנהל את הדבר הזה, כי יש הרבה שחקנים שמקבלים קרדיט יותר ממה שמגיע להם, היה נערך גריזמן, כן? ולא סתם אני חושב, ה5-1 הזה היה בלעדיו. אז זה מבחן גדול גם לקומן, גם לחבר'ה הצעירים האלה, וגם למסי. ועכשיו אני, לצערו, במשחק הבא, פיקי הדביל לא יהיה?
כן, דקה 68 הורחק ולא ישחק, אני דווקא רוצה להתעכב על פרנץ ורוש, לא סתם, בקיצור, נותרנו עם שני משחקים, וכנראה יש לך זמן לדבר כעל אחד מהם. אתה תצטרך להחליט, אם המשחק האחרון שאתה מדבר עליו, יהיה לייפציג 2-0 על בשקשעיר, או יונייטד 2-1 בפריז. תבחר.
אז טוב ששאלת, כי ברור לך שאני רוצה לדבר על אנחליניו, סתם. כן.
צמד, וזהו, יאללה. בעתיד,
פריס סן ז'רמן יונייטד.
אז אני רק אתחיל, כי אתה יודע שאני, קשבנו לענייני off the field issues. קודם כל, כל כך יפה לראות שרשפורד מנצל את הגיים ווינר ואת מה שהוא עשה למטרות, בוא נגיד, ערכיות, ומה שהוא עושה מחוץ למגרש, בקטע שהוא נלחם ב ברעב, בכל העניינים, בעוני שיש בבריטניה ובכלל, יפה מאוד, יפה מאוד, סר בגיל כזה צעיר, וכן, עוזר גם שאתה מנצח את פריז פעמיים, וברונו פרננדז, תקשיב, פרננדז, הבן אדם הזה מחמיץ פנדל ראשון, אוקיי, ישר מקבל עוד אחד כדי לבעוט אותו, אני מדבר בליגה, כן, הוא מחמיץ פנדל, וזה נכון. הפנדל ראשון שלו אחרי זה 10, שהוא מחמיץ. נכון. ישר מקבל הזדמנות תקן, בוא, אל תהיה מדוחדך הזה יותר מדי, בוא, תקבל צ'אנס לחזור לפורמה והכל, מחתיא אותו, ואז מקבל עוד הזדמנות. מה שכן, הביצים לא לשנות את המהלך פנדל הזה שלו, שאם הרי הוא היה מחתיא שוב ככה, אז זה כבר היה באמת סיפור, אז זה, אלה האינפוטים שלי, אגב, כל הגולים עוד שמעת סיונטי, זה בסדר, עכשיו תמשיך, וכן, צריך גם נעימה עוד מעט.
כן, לא, נאמר זה חלק אחד מהסיפור, אבל אני חושב שמנצ'סטר יונייטד, המשחק הזה, התוצאה הזאת, היא עוד הוכחה לזה שהיא לא סגורה על עצמה. זאת אומרת, אתה מסתכל על המשחקים שלה, והתוצאות הזויות, כאילו, אתה יודע, היא מפסידה בבית, מפסידה בבית, לפעמים חוטפת כמויות שערים בבית, ואז בחוץ מנצחת את כל מי שבא מולה, מנצחת את פריס סן ז'רמן, ואני חושב שאין היגיון בתוצאות, אז זה מעיד משהו על המאמן, אני חושב בכלל, על הסדר של הקבוצה הזאת. יש בה כישרון, זה ברור, יש לה יכולת לנצח משחקים, זה ברור, אבל היא לא מצליחה לעשות את זה כתוצאה משיטת משחק, או מכל מיני דברים כאלה, זה הרבה פעמים פעולות אישיות, כמו הגול של רשפורד למשל, שהוא, אתה יודע, גול גדול, או נכון. כל מיני דברים כאלה, וגם, אתה מסתכל על המשחק הזה, זה בלי ארי מגווייר, קורה, אוקיי? שיחק טואן זבה, שהיה מדהים, וואן ביסאקה, שהוא שחקן הגנה, באמת נדיר, לעבור אותו זה אחד הדברים הקשים, גם אלכס טלס, לפי דעתי, בבחורה סבבה, אבל עדיין, זו קבוצה ש אני לא חושב כשהיא מגיעה למשחק, אין לה מושג מה הולך לקרות בו, אין לה מושג, הרבה בגלל סולשר, יודע, הוא קיבל את הג'וב הקבוע, אחרי הניצחון ההוא על פריס סן ז'רמן, 3-1, לפני שנה וחצי פחות או יותר זה היה. ובאותו משחק, שהם העיפו את פריס סן ז'רמן, וסולשר קיבל את התפקיד, אמרת, אוקיי, בוא נה, הוא הולך לבנות פה משהו מדהים, כאילו, הם היו אז ברצף מדהים, שיחקו כדורגל מעולה, ועשו רכישות טובות, ומרגיש לך כאילו, אוקיי, סבבה, יש פה את כל מה שצריך, כדי שהנה יונייטד חוזרת להיות הקבוצה שכל כך הרבה זמן מחכים לה, וזה לא קרה, יש לה משחקים סבבה, משחקים גדולים, ניצחונות יפים, אבל היא מאוד מאוד שרירותית, יכול להיות לך פה משחק גדול, פתאום הפסד. גם ה-4-1 מול ניוקאסל היא לא הייתה טובה, הגולים בסוף הגיעו, רק כי יש לה את השחקנים שהבקיעו את הגולים האלה, למרות הניצחון הזה, למרות הרבה מאוד ניצחונות, אני לא בטוח שסולשר זה הבן אדם שיכול להביא אותה לאן שהיא רוצה, השחקנים האלה כן יכולים, לדעתי.
נכון, אתה גם לא היחיד שחושב ככה, מילה על פריז, ונסיים להפעם.
כן, פריז סן ז'רמן...
אנחנו תמיד אומרים אליה את אותו דבר, אה? זה לא יאמן.
הגיע לגמר בשנה שעברה, ועדיין, לא יודע, היא כזאת קבוצה ש... לא מצליחה אף פעם לשכנע עד הסוף, אתה יודע, קיליאן אמבפה נתקל פה בהגנה שהוא לא נתקל בה הרבה מאוד זמן, גם נאמר לא צריך להסתדר, ואני לא יודע, אתה, בכלל אתה מסתכל על הרכב, על הסגל, יש שחקנים מדהימים לצד שחקנים שאתה שואל את עצמך מה לעזאזל הם עושים פה, כן יש לך פה את פלורנסי בהרכב ואנדר הררה.
ואחלה קיילור נאבס.
כן, קיילור נאבס עזוב, הוא מדהים ו... אמרתי שיסים בונו, הוא underrated, כי יסים בונו, בחצי שנה עשה דברים, כמעט ולא ספג, והביא את הליגה האירופית. קיילור נאבס זה שוער שכבר כמה שנים, עזוב מה שעושה בריאל מדריד, הוא לא כן, טועה, יש לו עדיפות אז. מדהימות. כן, ולא זוכה למספיק קרדיט, אבל עדיין, גם תומס טוחל, נראה כמו מישהו ש... מיצה את מלוא יכולותיו.
הוא כעס המון, כן, הוא היה נראה מאוד כועס. טוב, אופמן, היה... כן, סליחה?
לא, אני אומר שאם יונייטד, אתה אומר, הסגל שלה נראה טוב מאוד, אז הסגל של פריס סן ז'רמן, יש בו אזורים בעייתיים, לדעתי.
היה לי מאוד כיף, מאוד התגעגעתי, שמח שעשינו את זה, כמובן שאוטוטו אנחנו נחזור לעשות את זה כמו שצריך, מיסיונרי, מקווה שנהנית גם, מקווה שנהנתם.
הייתה תקופה לא פשוטה, אני חייב לציין, הסגר וכל הדברים האלה.
כן, אנשים שאלו אותי, אם קודם חושבים שאנחנו נפרדים, אז נסביר להם שפשוט כשיש סגר ואין מסגרות לגנים, אז אופמן יש לו עדיין שתי ילדות קטנות בבית, ואם כל הזמן נתקשר אליו כל שבוע להקליט, אז כל מה שתשמעו זה כזה, ככה, דברים כאלה.
כן, הקטנה חופרת.
כן, הילדים שלי אגב כלואים בחדר, כנראה הם אמא שלהם, אבל אגב, אל תשלחו לכאן את הרווחה. יאללה, אופמן, שיהיה יום מצוין. תודה לכולם.
תאכל קלמרי, נשמה.
לא עושה דברים כאלה, צערי. תעשו טוב.
יאללה, ביי.